Μαρίνο Ατάλη, μυστεραίμουχο στη Βουή, μητρεσέα Σαββούα, υπήρχε το τόρνε Χαμά Λαϊκοβίτ.
Αβέλ ο τσιλότ, τσιβότ νιτσκαμπλού, λυσελατή σε σάλτη, δικέσα λαχταρά σε παρασάτ σοφτή. Δηλαδή, χαμήν ידועים הם, הם התייחסו לפסוק בישעיהו נ"ד, פסוק י"ג, וכל בנייך לימודי השם, רב שלום בנייך. ונאמר בסוף מסכת ברכות, וכן בסוף כמה מסכתות אחרות, אמר רבי אליעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי שלום מרבים שלום, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך לימודי השם דרת שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך. אמרתי שעל פי הרוב אין אומרים אל תקרא, אלא אם כן יש איזה קושי בפסוק שאינו מתיישב יפה לפי הקריאה הכתובה לפנינו, אלא מתיישבת יפה על ידי שינוי הלשון. זהו תמיד או כמעט תמיד הבסיס החיצוני, האחיזה לאל תקרא. שאלתי הייתה איפה, מהו כאן בפסוק המגרה לשנות ולומר אל תקרא בנייך אלא בונייך. שוב לא אתייחס לכל אלה שכתבו סתם דברים שדרשות על ערך תלמידי החכמים ועל תפקידם לעבוד שלום בעולם ועל אלה שאינם מרבים שלום אלא מרבים מחלוקת בישראל ועל אלה שכן מרבים שלום בישראל. כל זה אינו עניין לשאלתי. רבים ענו בצדק שהמדרש הזה בנוי כאן על כסל המינים, וכן כותב מר נרסון מרעננה, מרמת חיים, מר מיכאל נרסון מרמת חיים, שלכאורה יש כאן פסוק מחובר משני חלקים המחוברים בבב. החלק הראשון אומר שבני ישראל יהיו תלמידי חכמים וכל בנייך לימודי השם. החלק השני אומר שרק יהיה שלום בני ישראל. ואולם המדרש רואה את הבב הזו לא כבב החיבור, כי אם כבב התוצאה, וקורא את הפסוק כתנאי וכתוצאה. אם יהיו כל בני ישראל לימודי השם, תהיה התוצאה שבני התורה האלה שרב יהיה שלומם. והסיבה מפני מה מסיימים השכתות רבות בתלמוד בפסוק זה הוא להגיד ולהודיע כי ריבוי לומדי תורה מאדיר מרבה את השלום בעולם. וגם הוא כותב שנבנה המדרש הזה על יסוד שלא נאמר ברב שלומם, אלא שחזר הכתוב על המילה בנייך. בכיוון זה כתב גם מר אבא צמח מגבעת ברנר, אלא שהוא הוסיף הערה יפה. הוא נשען על ההקשר. הוא אומר, פסוקים ראשונים מדברים על בניין. הנה אני מרביץ בפוך אבנייך ויסדתיך בספירים, ושמתי קסקות שנפותייך ושרייך לנאקדך, אם כן הכל מתייחס כאן לבניין, ולכן מתאים לכאן ההמשך אשר גם הוא מתייחס לבניין. ככה גם כתב מר ברוכי מנהריה, האומר שהבנים האלה הם הבונים, בהתאם לפסוקים הקודמים. באותו כיוון גם כתב מר משה אברתי מפתח תקווה, ועוד הערה נוספת מעניינת, הוסיף מר אבא צמח מגבעת ברנר, שכתב אילו היה כתוב כפי שדורש את זה באמת הדקדוק, וכל בנייך לימודי השם ורב שלומם, היה פירושו שאותם תלמידי חכמים מרבים שלום רק לעצמם, שטובתם מתרבית. לכן לא כתב רב שלומם, אלא כתב רב שלום בנייך, ומתוך הכסף באו חזה ללמוד שלום בונייך, משמע שהשלום שהם מרבים אינו לעצמם, אלא לכלל כולו אשר אותו הם בונים. בכיוון הפוך מזה כתב מהוכמן, ומכיוון שתשובתו היא מנוסחת באופן יפה, אקרא חלק מדבריו. הוא כותב, חזר שם עובד לכלל הסגנוני, שאם מוזכר שם עצם במשפט ויש צורך לחזור עליו, חוזרים עליו בגינוי. גם כאן נאמר בכל בנייך לימודי השם היה צלצלים ואף שלומם. למה אמר בנייך ואף שלום בנייך? אשר למובן בונייך נראה לי שכיוון לאמת הריב על עין יעקב, זהו פינטו, שפירש הם בונייך המתבוננים בינה. ואחרי מצאנו בירמיהו עבדה עצה מבנים, ומפרשים שם עניין תבונה, כי הכוונה לא שם שעבדה עצה גם מן החכמים, כלומר מן המבינים, כמו בנת לראי ראי רחוק. וגם כאן יש למילה בנייך השנייה משמעות לבונייך. יש עוד להזכיר את התשובה של מר אביגדור ששון, אם קראתי את השם נכון, מרעננה, המראה גם הוא כיצד הפסוק ההפטרה הזאת הולכת ופותחת בצד הכלכלי החיצוני החומרי של מרביץ בפוך אבנייך יסדתיך בספירים. הוא עוד פותח מתחילת הפרק ומראה קודם שיש כאן הרחבת הקליטה, כוח הקליטה לעולים, הרחיבי מקום עולך, האריך עם מיתרייך, כי ימים ושמאל תפרוצי. אחר כך יש לא רק קליטת עלייה, אלא יש גם ביסוס אותה עלייה, יש מצב חומרי פה, ולאט לאט עולהו עד לעיקר, והוא המצב הרוחני תרבותי וכל בנייך אל לימודי השם. ועכשיו מסבירו שדווקא רבי חנינה ענין הדעת, אשר עליו מסופר בגמרא שבת, שלא הסתפק לקראת בבוא השבת לעמוד במקומו ולקרוא לקראת השבת בואי חלה בואי חלה, אלא הוא אמר, בואו ונצא לקראת שבת המלכה. דווקא הוא כך כותב מהשסון, המין הדק לא יכול היה לסבול לקרוא בתור נושא בחצי הפסוק השני את אותה מילה בנייך כמקביל, אחר שכבר נאמר שכל בנייך לימודי השם, והוא עלה במדרגה מן הבנייך אל הבונייך. בכיוון זה כותב גם מר בן אברהם משפעים, האומר, אני מצטט את דבריו, ללמדנו שלימודי השם לא יהיו פסיביים בבחינת בן, אלא אקטיביים בבחינת בונה, שהרי בן לא בחר להיות בן. לעומת זה, הבונה הוא אקטיבי. הוא בחר כל יום ביום, הוא צריך לבחור ולהמשיך, לבחור להמשיך במניין או לדור. אם כן, את הרעיון הזה שאין התורה נמסרת בירושה באופן אוטומטי בבחינת בן, אלא יש לעסוק בתורה, לעמול בה בבחינת בונה, את הרעיון הזה רצו חז"ל להביע ותעלו דבריהם בפסוק על דרך אל תקרה. וגם הוא מוסיף שרמז לכך מצאו בקטל המילה בנייך, שלא נאמר ברב שלומם, אלא שנאמר ברב שלום בנייך. אותו דבר, במילים אחרות, בצורה אחרת, כתב גם הרנברג מחיפה. לכל העונים יישר כוחם. אני עוברת עתה לפרשת ניצבים, ואפתח במדרש אשר בו פותח גם פרשת תנחומה, מדרש תנחומה לפרשת ניצבים. בפעם האחרונה דיברנו על התוכחה האיומה והנוראה המדברת על החורבן של הארץ, אחר כך על הגלות, על כל מוראותיה. אחרי פרשת כי תבוא, פותחת פרשת ניצבים במילים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אליכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם, בגרך אשר בקרב מחניך, מחוטא ביציך עד שועים מימיך, לעוברך בברית השם אליך ובעלתו אשר השם אליך קורית עמך היום. אם כן, לפסוק הראשון, אתם ניצבים, נאמר במדרש תנחומה, אמר רבי חזקיה בנו של רבי חייא, למה נסמכה פרשה זו לפרשת קללות? לפי ששמעו ישראל, מאה חסר אחת או שתיים קללות שנאמרו בפרשה זו, חוץ מ-49 שנאמרו בתורת כהנים, מיד הוריקו פניהם ואמרו, מי יכול לעמוד באלו? מיד קרא אותה משה והיה מפייסם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שקללות הללו באות עליכם, הן מעמידות אתכם. כלומר, אתם ניצבים, אתם תהיו קיימים ועומדים בגלל או הודות לקללות האלה. רש"י מנצח מדרש זה בשינוי לשון קצת, ומשלב כאן בצורה מוצלחת ביותר מילים אחדות מתוך דברי הגמרא בסנהדרין. אחרי השאלה הזו של ישראל מי יכול לעמוד באלו, אומר רש"י, התחיל משה בפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה יחסתם למקום, ולא עשה אתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו היום. כיום הזה שהוא קיים, והוא מאפיל ומאיר, כך העיר לכם וכך עתיד להעיר לכם, והכללות והאיסורים מקיימים אתכם ומציבים אתכם לפניו. לכאורה הוא מדרש פרדוקסלי מאוד. מה יש באותם דברים איומים ונוראים? על כל האיום שבהם, ובפרט על תיאור האיום של חיים בגולה, של צרות ותלאות ורדיפות ואיסורים בלי הרף, מה יש בהם כדי לקיים, כדי להעמיד? ואומר המדרש שדווקא אלה הכללות, דווקא אותם ימים אפלים הם הם שיעירו לכם, והם הם שמקיימים ומנידים אתכם. אמרתי שרש"י שילב כאן את דברי הגמרא, כי הוא מסתמך על המילה אתם ניצבים היום. אומר הוא, הרי אתם קיימים לפניו היום, כיום הזה שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר. רעיון זה בלתי פופולרי לגמרי היום, של הקם החיובי של צרות ואיסורים בכלל ושל גלות בפרט, נתן לה ביטוי חריף ביותר בימינו, והוא הסבר מהאל לדברי מדרש זה חיים עזר בסיפורו המופלא חבית אחורה. ושם מונעו את המעלות של ישראל על אומות העולם, בעיקר בזה שעברה עליהם הגלות, שעברו עליהם כל אותם דברים שנאמרו בתוכחה. מונעו על אומות העולם אשר לא זכו לקיום כל אותם הכללות בהן, גלות הם חסרים, לא רבולוציות ולא אינטרנציונליים ולא חברלומים, אלא גלות שתצפים ותתהרים ותלמדים דעת לראות ולהבין מהו עולם ומהו אדם ומה חיי אדם ומה אהבת הבריות ורחמים על הבריות ומהו אמת וצדק ויושר. לא אין להם תקנה אלא עד שירדו בגלות. כל מה שיש ברוח הקודש לסוף גולה. רוח הקודש מביאה לידי גלות, וגלות מביאה לידי רוח הקודש. יטלטלו עצמם ממקום למקום, ויעריכו מקצר קצר הדם של מלכויות, ויתנו את נפשם על תורה שבידם, שאי אפשר לגלות בלי תורת אמת. ואם תורתם אמת יש בה, היא משמעתם ומצילתם מכל רע, ונותנת בהם כוח וגבורה, ומודיעה את גודלם ואת גונם בעולם. זהו מעין הסבר לאותם הדברים הפרדוקסליים של המדרש. מיד קרא אותם משה והיה מפייסם, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שכללות הללו באות עליכם, הן מענית.